חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, הקבינט הרחב יכונס הערב לשורה של דיונים, בין היתר גם לאשר כניסה לרפיח של צהל וגם לעסוק בעסקה שהוצעה על ידי המתווכים בין החמאס לבין קטר, ובעסקה הזו ככל הנראה יש רוב גדול שמתנגד בקרב חברי הקבינט. האם הממשלה תאשר למשלחת לצאת מחר או הערב לקטר להמשיך את המסע ומתן מאותה נקודה או לא, בין היתר אלו הנושאים שהקבינט יעסוק בהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום בפתח ישיבת הממשלה כי למרות שהלחצים על ישראל להפסיק את הלחימה הולכים וגוברים, צהל ממשיך להילחם כבר 5 חודשים ועכשיו הגיע העת להיכנס לרפיח. הוא אומר לא יהיה מצב שבו אנחנו לא נכנסים למקום שעדיין שורץ במחבלים, ניכנס לשם במוקדם או במאוחר. מי שמטיל בכך ספק זה אותם אנשים שהטילו ספק שנחזור ללחימה אחרי ימי ההפוגה. אנחנו נחושים להגיע לכל רצועת עזה, אומר ראש הממשלה. מנהרת הטרור הארוכה ביותר שנמצאה בצפון רצועת עזה הושמדה, זה אחרי שצהל הכין את המנהרה הזו לפיצוץ. סדרת פיצוצים הובילו לקריסתה של המנהרה הארוכה ביותר שנתפסה כבר לפני זמן מה על ידי כוחות צהל. ברצועת עזה מודים היום כי בכיר חמאס מרואן איסה חוסל כאשר שהה בתוך מנהרה וגופתו נמצאת מתחת להריסות, כך אישור רשמי שמתפרסם היום. בצהל הם ממשיכים לתקוף גם את יעדי החיזבאללה בלבנון ובסוריה. הלילה דווח על כמה וכמה מטרות שהופגזו בעומק שטח סוריה, פיצוצים שנשמעו באזור בשל פיצוצי מחסני תחמושת שמשויכים ככל הנראה לאיראן. חוק הגיוס גם הוא הולך ונידון בחדרים הסגורים בין המפלגות החרדיות לבין ראשי הקואליציה. לפי שעה יש הסכמות כמעט עם כולם, מלבד שר הביטחון שאומר כי אם השר בני גנץ לא יאשר את המתווה הנוכחי שהוצע, הרי שהוא מתנגד לו. שר בני גנץ מנגד הציג את המתווה שלו ואומר רק זה או שאין חוק. במתווה שלו הוא מדבר על גיוס של כלל הצעירים בני ה-18 החרדים או לשירות צהלי או לשירות אזרחי, למעט מכסה של עילויים לומדי תורה. ועוד ועוד שורה של גדולי ישראל קוראים לקראת חג הפורים השנה לחגוג אותו בפרופיל נמוך ולא להתנהל כימי חג הפורים הרגילים, זאת בשל העובדה שמדינת ישראל נמצאת תחת מלחמה עם מעל 1,500 הרוגים עד כה מיום שמחת תורה. השנה משהו צריך להשתנות, אומרים הרבנים, נביא חלק מהדברים שלהם עוד מעט. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, כרגיל תחילה נפתח בסיכום היממה, היממות האחרונות של לחימת צהל, גם ברצועת עזה, גם בצפון. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, גם ערב טוב לך.
אז במרכז העניינים, גם פיצוץ המנהרה ארוכה הוא שההיא שדיווחנו עליה כשהיא נתפסה, עכשיו היא גם מושמדת לחלוטין, וגם המשך מלחמה פנים מול פנים מול מחבלים וחיסול של עשרות מהם, וכמובן הצפון, סכם.
כן, אכן אנחנו מדברים על שתי גזרות מלאות ועוד גזרה אחת של יהודה ושומרון שבצל נמצא בכוננות. אז אם הזכרת את רצועת עזה, אז נתחיל בתחילה. אכן, כפי שציינת ואמרת, המנהרה ארוכה ביותר, זה לא מנהרה שנתגלתה השבוע, שלא נתבלבל. מנהרה שנתגלתה כבר לפני מספר חודשים, לאט לאט איבו ובדקו ונטרלו את כל תוואי המנהרה, כיוון שאורכה כל כך גדול, 2500 מטרים, היא מחברת למעשה בין הצפון לבין הדרום, לכן לקח זמן גם להשמיד אותה, הייתה חשיבות גדולה מאוד להשמיד אותה, וזה מה שעשה צהל ביממה האחרונה, מעבר לכך שאחת החטיבות של צהל נמצאת שם על הקטע שמקשר, מגשר בין החלק הדרומי לבין החלק הצפוני, ואומרים לנו בצהל שמחבלים וגם פלסטינאים לא עוברים מן החלק הדרומי לחלק הצפוני, זאת למרות שעדיין כ-300 אלף בני אדם פלסטינאים נמצאים בחלק הצפוני ובכלל לא ירדו דרומה. זה מביא אותנו לשארית ההספקה, שרשרת ההספקה שצהל מנסה בכל מיני דרכים, דרך המנהלים האזרחים לסוגיהם, גם ישראלים וגם אחרים, להביא לרצועה. באשר לחלק הדרומי, שם שוב עשרות מחבלים מחוסלים שם, בעיקר במערבה של חאן יונס, עדיין לחימה שם, עדיין התעקשות שצהל למצוא כל אפשרות וכל בדיל מידע, גם הרבה מאוד אבי מחבלים שבויים בכירים, שמביאים מידע על כל סובב אותם, כמובן מה שאמרת גם כן בצורה נכונה, לפי הפרסומים של החמאס, בצהל עדיין לא אישרו את זה, למרות שביום שישי אחר הצהריים, אני יודע שהוכנס אפילו דיווח לקבינט שהתכנס לפני השבת, על כך שרמטכ"ל חמאס, האיש מספר 3, מחבל מספר 3, הרוצח מספר 3 של החמאס חוסל. באשר ליהודה ושומרון, שם עיבוי של הכוחות, 23 גדודים מתפקדים כרגע ביהודה ושומרון, גבול ישראל לבנון, הרבה מאוד תקיפות של צהל לצד טיל נוטט שנורה לעבר מוצב צבאי, פגע שם בכלי רכב של אחד מפקדים, לא היה נזק, לא היו נפגעים ברוך השם, אבל נזק כן נגרם, בנוסף לכך גם באזור המערבי היו כמה וכמה שיגורים, אפשר לומר לצערי עוד יום של לחימה בצפון, גם פרסום זר מייחס לישראל תקיפה בסוריה עם הרוגים ופצועים שם, כל זאת מלחמה, כמו שאמר הרמטכ"ל ביום שישי, מלחמה רב-זירתית שבצהל מצוי.
קובי פיקלר, תודה לך על הדיווח הזה. אם כן, ככה לחימה ממשיכה גם ברצועת עזה, גם בצפון, יהודה ושומרון עם הרבה מאוד מתיחות, חודש הרמדאן. אנחנו ממשיכים להתפלל לבשורות טובות ולשלומם של כלל החיילים והלוחמים ועם ישראל כולו. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת זאב אלקין, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
איש הימין הממלכתי, ואנחנו ישר עם דרישתו של השר גדעון סער, שדורש להצטרף לקבינט המצומצם, אחרת הוא פורש מהממשלה. למה הדרישה הזו הייתה שונה או שונה עד עכשיו? כלומר, עד אתמול הוא היה רגוע כשהוא לא שם.
לא, זה לא עניין שרגוע. שומעים מאיתנו, ואני חושב שגם אצלכם, בתחנה שלכם וגם במקומות אחרים, גם גדעון סער וגם אני, כבר חודשים מביאים ביקורת על נושאים שונים שקשורים לדרך ניהול המלחמה. גם לגבי צמצום כוחות ברצועת עזה, כשצריך להפך להגביר את הלחץ על חמאס, כשהוצאנו כוחות באמצע העבודה ממחנות המרכז, שמעת אותי בביקורת על זה, וכבר אז התראתי שנצטרך לחזור לשם, ואז נצטרך לעשות את כל העבודה מחדש. עכשיו כולם אומרים שצריכים לטפל במחנות המרכז, כי יש שם עוד שני גדודי חמאס שלא טיפלנו בהם, רק כל השטח שתיגרנו ושילמנו על זה מחירים כבדים, נצטרך עכשיו לתאר שוב, כי כמובן אנשי חמאס חזרו לשם, ונצטרך לעשות הכל מההתחלה. כבר לפני חודשיים, גדעון סער אמר, צריך ללכת לרפיח. ואז כולם אמרו, צריך להתקדם לאט, לא למהר, אם נמהר גם האמריקאים יתעצבנו. ובסוף איפה אנחנו נמצאים היום? הגענו לרמדאן, עוד לא התחלנו לטפל ברפיח. הלחץ האמריקאי רק גבר, כן? כל מי שחשב שאם נלך לאט יהיה פחות לחץ לאט.
אבל איזה פתרונות קסם יש למיליון וחצי פליטים שנמצאים שם, ועל זה כל העולם הרי משתולל.
קודם כל, הפתרונות יצטרכו להיות אותם פתרונות גם בעוד חודש וגם לפני חודשיים. הרי אין הבדל, שום דבר לא השתנה. ברור שנצטרך לפנות משם אוכלוסייה, כמו שפינינו אותה קודם מעיר עזה, לפני שמטפלים ברפיח. רק אם היינו עושים את זה לפני חודשיים, כשהלחץ אמריקאי היה יותר קטן, וכשלא היינו ברמדאן, אז כבר היינו היום בשלב הרבה יותר מתקדם של המערכה. ואתה רואה איך אני יודע שאנחנו לא מספיק מלחיצים את החמאס. אתה רואה איך חמאס מנהל את המסע ומתן בנושא של החטופים, הרי הוא מנהל אותם בעמדה של כוח, מקשיח עמדות, הוא לא מרגיש לחוץ.
אז תודה, בעניין הזה, חבר הכנסת אלקין, אנחנו שומעים שתי טענות.
שנייה, עוד נושא אחד קריטי, שאני מדבר עליו כבר חודשים, ולצערי לא מקשיבים לי. צריך לטפל בצורה שיטתית בכל המנגנון של השלטון האזרחי של חמאס. אנחנו לא נלחמים בו. ואז מה שקורה, שזה מאפשר לחמאס להמשיך לשלוט על אוכלוסייה. המטרה הייתה מיתוג שלטון חמאס בעזה. מה יוצא? עבדנו בעזה ובצפון רצועת עזה, החיילים שם הגיעו להישגים מדהימים, יצאנו משם, מי עכשיו שולט שם? בעיקר חמאס על האוכלוסייה, ולכן בדרך הזאת אנחנו, אם לא נשנה אותה, לא נגיע לתוצאה, וזאת הסיבה שהוויכוח הזה הוא לא ויכוח אישי, אם גדעון סער יישב או לא יישב בקבינט מלחמה. יש מי שאומר, הכל מצוין, זה שחמישה חודשים יש מלחמה באויב הכי חלש וכל האויבים שלנו במזרח תיכון חמאס, ואנחנו עדיין לא קרובים למיתות שלטון חמאס, והוא מנהל איתנו מסע ומתן על החטופים מעמדה של כוח. יש מי שאומר שזה מצב בסדר, ככה זה צריך להיות, ואיך אמר השר גנץ, מה שלא שבור לא צריך לתקן, הכל מצוין. ובאמת, מי שחושב שהכל מצוין, לא צריך אותנו בקבינט מלחמה. מי שחושב שאם אחרי חמישה חודשים, זה המקום שאליו הגענו,
אוקיי, אז ברשותך, חבר הכנסת אלקין, אתה יודע, שמענו את שלושת הדברים, שמענו את שלושת הטענות הללו, שלכאורה גם נשמעות הגיוניות, ועל הטענה השלישית, על המאבק בשלטון החמאס האזרחי, ודאי שצריך לפעול ולעשות, אבל על שתי הדברים הקודמים, שני הדברים, הטענות הקודמות, יש טענות מנגד. אחד, אתה שומע שאומרים לך, המסע ומתן שהחמאס מקשיח חמדות, זה פסיכולוגי, זה לא באמת כי הוא חי וקיים, הוא מרוסק עד היסוד, הוא לא מתפקד, אבל הוא מנסה או בכוחו...
את הדיבורים האלה, שנייה, כן. הדיבורים האלה, אתה יודע כמה פעמים שמעתי...
נכון, באוקטובר, אז מה האמת? אבל איפה האמת?
מורתע, ולכן אני לא מקבל אותם.
אתה חושב עדיין שנכון אותה. להיום, החמאס נמצא בכוחו, אולי התחלש מעט, אני... אבל הוא עדיין בכוחו?
בוודאי, אני רואה את זה בצורה מאוד ברורה. כשהיום מי שמנהל את החיים של העזתים זה חמאס, אז הוא שולט ברצועת עזה או לא שולט ברצועת עזה, והוא עושה את זה אפילו בשטחים שהיינו בהם וששלטנו בהם, והוא חוזר שם לנהל את העניינים. לכן בסוף יש מבחן, הרי קבינט שם מטרה. מטרה היא מיתות שלטון חמאס. האם אנחנו קרובים, האם מישהו פה במדינה חושב שאנחנו... תוך חודש נניח נגיע למיתות שלטון חמאס, מהנקודה איפה שאנחנו נמצאים היום, כולנו רואים שלא. וגם בסיפור של המסע ומתן, אתה יודע איך אני רואה מתי חמאס בלחץ? כשהיינו בהסכם הראשון, כשהצלחנו להגיע אליו, מתי הצלחנו? כשחמאס היה בהלם מזה שנכנסנו לתוך לב העיר עזה, הגענו לבית חולים שיפה, הגענו לבונקר עם תת קרקעים ולמנהרות אסטרטגיות של חמאס, אז הוא נכנס ללחץ. ואז באמת הגענו להסכם סביר שאפשר לנו לשחרר קבוצה גדולה מאוד של החטופים. איך שהוא מתנהל היום, אתה רואה שהוא לא בלחץ.
אם כך, אתה יודע, יש דרך הרבה יותר פשוטה. פשוט תאשרו או תסכימו לכך שיהיה נציג בקבינט בשם השר סמוטריץ' או השר בן גביר. הם אומרים את אותם דברים?
א', לא על הכל הם אומרים אותם דברים.
הם אומרים שעדיין ההנהגה בקונספציה.
אבל אני לא מייצג פה את המפלגות האחרות. אני מייצג אותנו. לנו יש דרך מאוד ברורה, השמענו אותה, גם אצלכם בתחנה.
כלומר, אם מכניסים אתכם לקבינט המצומצם, אתה אומר, אין מניעה שיכניסו עוד מפלגות ויהיה ייצוג לכולם.
אני לא מתעסק במפלגות אחרות, זה בין נתניהו לבינם. אני מתעסק בתפיסת העולם שלנו. תפיסת העולם שלנו, שהיא תפיסת העולם ימנית, אמנם לא משועבדת אישית לנתניהו, כן, אבל תפיסת העולם ימנית, ממלכתית, אידיאולוגית מאוד ברורה, מה שהיה ליכוד של פעם, כן, ימי בגין ושמיר, כשבאמת ימין היה ימין, ואנחנו אומרים, צריך ללכת חזק, לא ללכת חלש, וצריך לפרק לחמאס בצורה גם צבאית וגם מבחינת השלטון האזרחי. אם לא נעשה את זה, זה נזק גדול מאוד למדינה. אם אנחנו נמשיך לעשות, אתה יודע, בן אדם שעושה אותו דבר, וחמישה חודשים לא מגיע לתוצאה, מה הסיבה להניח שעוד חמישה חודשים תגיע לתוצאה? אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני צריך לעשות אחרת? וזה הוויכוח כרגע, הוויכוח הוא לא אישי, פלוני אלמוני שיכנס לקבינט.
ואת הטענות האלה בקבינט המורחב אי אפשר להשמיע.
טענות אפשר להשמיע. מי שמקבל את ההחלטות ומנהל את הדיון הרציני, אתה יודע שחברי קבינט המורחב, בגלל ההדלפות שיש משם, אפילו לא נגישים למידע ברמה שאני נגיש כחבר בכיר בוועדת חוץ וביטחון. לכן זה פורום חשוב, יש לו את הסמכות הרשמית, אבל הוא מתכנס פעם בשבוע, לא מקבל את כל המידע, וגם לא מנהל את
האירוע. אוקיי, אז אתה אומר, או שאנחנו מצטרפים לקבינט המצומצם כדי להשמיע את דעתנו ולא ממקום אישי?
לא להשמיע, להשפיע ולשנות.
להשפיע, אוקיי, אוקיי, מתקן. או שלא נמשיך לשבת בממשלה הזו, ובאשר לסמוטריץ' ובן גביר, השרים סמוטריץ' ובן גביר, בבקשה, אם נתניהו רוצה להכניס אותם, אתם לא מתנגדים, זה לא מעניין אתכם.
אני לא נוקט פה עמדה לגבי השר בן גביר, כמו שאתה יודע, יש טענות של
הגורמי
ביטחון על הדלפת המידע, אז אני לא יודע להגיד לך, כן, לא.
השר בני גנץ, מי שהיה עד היום מייצג אתכם באותו קבינט כרשימה, טען ואמר, אם הם נכנסים, אני יוצא. עכשיו יש פיצול בתוך הסיעה, אתם חוזרים לתפקד כשתי סיעות שונות.
השר בני גנץ, כמו שאתה מבין, מתנגד גם לכניסה של גדעון סער, לקבינט המלחמה, למרות שלא מצליח להסביר למה, וגם התנגד בזמנו לכניסה של אביגדור ליברמן לתוך קבינט המלחמה. הוא בא בגישה ואומר,
אז למה באמת התפצלתם? כלומר, המלחמה הביאה את ההבנה שיש ביניכם פערים בעמדות?
הפערים בעמדות היו גם קודם, וגם באו לידי ביטוי מדי פעם בהצבעות לכנסת. בכנסת. ברגע שאחרי 7 באוקטובר הנושא הפלסטיני והנושא המדיני-ביטחוני הפך לנושא המרכזי שסביבו כל קבלות ההחלטות כל הזמן, גם ברמה היומיומית של ניהול מלחמה וגם ברמה האסטרטגית, ברור שהפערי עמדות האלה התחדדו והלכו והתגברו. כמו שאתה רואה, יש גם פערי עמדות לגבי השאלה איך נכון וצריך לנהל את המלחמה.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, עם יד על הרב, חבר כנסת אלקין, כמי שיצא בצורה כל כך בוטה נגד נתניהו, יצאתם לדרך חדשה, גרמתם להקמת ממשלה חילופית שנתניהו היה יושב ראש האופוזיציה עם רע"מ, עם מרץ, ואני בטוח שזה היה נגד האידיאולוגיה והשקפת העולם, לא שלך ושל השר גדעון סער.
האידיאולוגיה של מרץ הייתה נגד, בוודאי האידיאולוגיה שלי. הממשלה שהקמנו, דאגנו שבשום נושא שהוא קשור לאידיאולוגיה הימנית, היא לא רק שלא פגע בנושאים.
לא, מה שאני מנסה רק להשלים את השאלה, בסוף, אחרי כל הסבב הזה, אין שום הבדל ביניכם לבין הליכוד, אותם עמדות, אתם חברי ליכוד.
לא, זה לא נכון. אני רוצה להזכיר, קודם כל, בנושאים האידיאולוגיים, כל הזמן אמרנו אותם עמדות. כשהוקמה תקווה חדשה, אמרנו, אנחנו נגד מדינה פלסטינית, נקודה, סוף פסוק, כן, בצורה מאוד ברורה, לא התחזנו למשהו אחר, הרי יכולנו לנסות לקבל קולות גם מהמרכז, אמרנו, אנחנו מפלגת ימין, אנחנו נגד מדינה פלסטינית בצורה חדה, כמו שמנתניהו אף פעם לא שמע את האמירה כל כך חדה וברורה, לפחות מאז נאום בר אילן. ולכן, מבחינה אידיאולוגית, תמיד היינו במקום הזה. בממשלה הקודמת שהקמנו אותה, דאגנו שבשום פנים ואופן לא יהיו שום ויתורים בנושאים מדיניים, ואני כשר השיכון, בזמנו הייתי הראשון מזה 20 שנה, שלא נשארה לי יחידת דיור אחת ביהודה ושומרון, שלא הוצאתי לשיווק מכל מה שהצטבר במשך תקופה ארוכה ולא נתנו להוציא בממשלות הקודמות. לכן גם פה תפיסת העולם שלנו לא השתנתה. עכשיו הנושא הפלסטיני הוא בראש סדר היום. וברור שעל פי מחודדות עמדות, יש לנו הביקורת על הממשלה הנוכחית של 64 ועל נתניהו. היא לא נעלמה לשום מקום, היא נשארה. אבל אנחנו אמרנו, ניצחון במלחמה הזאת, הוא גובר על הכל, על כל חילוקי דעות האחרים, והם קיימים, ויהיה עוד זמן ללבן אותם.
טוב,
שם.
מה השתנה?
אבל, ופה אבל הגדול, אם המלחמה הזאת תנוהל בדרך כזאת, שאי אפשר להגיע לניצחון, ואני חושש שאנחנו מתחילים לדשדש, ולא נוכל להגיע לניצחון, כשהיא מנוהלת כרגע, אז באמת אין לנו מה לעשות בממשלה הזאת.
טוב, מה אתה אומר על אזרחים שאומרים לעצמם, זה הזמן לפוליטיקה, זה הזמן עכשיו להתפצל, לחזור.
אבל זה לא פוליטיקה. אני אשאל אותך מאוד פשוט, אבי, אתה רוצה לנצח במלחמה, או שאתה רוצה שחמאס ינצח? הרי לחמאס ניצחון מאוד פשוט. אם הוא שרד, הוא ניצח. אין לו שום מטרה אחרת.
ואתם משוכנעים שחברי הקבינט הנוכחי לא רוצים שישראל תנצח?
אנחנו משוכנעים שבמבחן התוצאה, 5 חודשים אחרי תחילת המלחמה, וחמאס עדיין שולט בכל חלקי רצועת עזה, ומנהל איתנו מעמדה של הכתבה וכוח את המסע ומתן בנושא של החטופים, אני חושב שמשהו פה לא עובד נכון. זה לא יכול להיות שמדינת ישראל מול האויב הכי חלש שלה, מגיעה לתוצאה כזאת אחרי 5 חודשים של ניהול מלחמה. ולכן הוויכוח הזה הוא ויכוח עקרוני, הוא ויכוח על הניצחון.
נושא אחרון, חבר הכנסת אלקין, ובגלל שאנחנו מדברים, לא יודע, 20 שנה אולי, ויחד עם, גם עם השר גדעון סער לסירוגין, כל עוד הוא בפוליטיקה, ושוב ושוב עולה נושא הגיוס, ואנחנו מכירים את הדעות שלכם שלפני 10 שנים, אפילו שלפני 5 שנים, כאנשים פרגמטיים, אתה היית מוציא ומביא, חבר הכנסת אלקין, כשר בממשלות נתניהו, בין המפלגות החרדיות לבין הליכוד, אתה ניסחת הסכמים קואליציוניים שחוק הגיוס היה במרכזם, השר גדעון סער היה שושבין במפלגות החרדיות, כי הוא הבין את ערך לימוד התורה בישראל, וקרא לכל מיני פשרות שמתאימות לכולם. מה קרה לכל זה?
קודם כל, דווקא אז, זה טוב מאוד שהזכרת את כל זה, זה נכון. ואני כבר עד לפני עשור אמרתי למנהיגים הפוליטיים של הקהילה החרדית, אתם טועים כשאתם נלחמים בחוק הגיוס, ומעקבים אותו פעם אחר פעם על כל מיני טענות מכאן ומשם, כי בסוף אין מצב, המצב הנוכחי לא יוכל להישאר, ובהתנגדות הגורפת שלכם לכל דבר ולכל שינוי, אתם בסוף תביאו למצב שציבורית גם זה לא יוכל לעבור. הזכרתי את זה פעם אחר פעם, גם במשאים ומתנים קואליציוניים שניהלנו, גם בכל מיני ועדות שניסו לשבת על המדוכה ולהביא פתרונות.
כלומר, אתה אומר, לו המפלגות החרדיות היו מקבלות בשעתו את החוק, אפילו של אביגדור ליברמן, כשר ביטחון בזמנו, היה עכשיו שקט? לא היה קם הלאום ציבורי?
אני חושב שברור שכן. ולכן, בסופו של דבר, הייתה פה טעות קשה, שכל הזמן הלכו לקצה. הרי אתה גם מכיר את הדינמיקה, אתה יודע היטב, שלא פעם ולא פעמיים היו נוסחים, שאפילו חלק מההנהגה של ה...
נכון, מסכים, נכון, חלק מההנהגה תמכה בזה, חלק התנגדה, בסוף זה לא התקדם, אבל אני חושב שגם...
ותמיד הלכו לפי הקצה,
ואני חושב שאם כולם אז היו תומכים, והיו מעבירים את החוק, עדיין עכשיו היו עותרים לבגץ, ופותחים את זה מחדש, ובגץ מבטל חוקי יסוד, והוא יכול לבטל כל דבר.
אם אז החוק היה מתקבל, והיה עובר בבגץ, היינו היום במקום אחר. עכשיו הגענו למצב שהמצוקה הולכת וגוברת, גם מבחינת הצורך של צהל בכוח אדם, גם המצב החברתי הוא שונה. כשאנשים שולחים את בני משפחה שלהם לרצועות, לרצועת עזה, ללבנון, כשהם מסתכלים על חלק של הציבור שהוא בכלל לא שם, ברור לך מה הם אומרים ומה הם מרגישים.
כן, ברור, אבל ברור לגמרי, אבל שוב פעם, אם אנחנו, אם זה הסיפור,
ולכן
לא כל חייל היום מסכן הרי את חייו, ולא כל צעיר חילוני מתגייס.
אם ההנהגה של הציבור החרדי הייתה רוצה להבין את הפער הזה שקיים, הדבר הראשון שהיו צריכים לעשות, בלי לחכות לאיזשהו חוק, לא צריך בשביל זה חוק, זה את כל מי שבפועל כבר לא לומד. הרי אתה יודע כמוני, ואני כמי שעסקתי בזה הרבה שנים, מכיר את הנתונים ומכיר את המספרים ומכיר את המציאות, כמה יש היום צעירים חרדים שרשומים בישיבות ולא לומדים בהם באמת, ובפועל נשרו.
לא יודע את המספר, אבל אני יודע שמי שנשאר חרדי לא רוצה להגיע לצהל, כי זה מקום שאתה לא רוצה משם חרדי.
אז זאת טעות. זאת טעות. מה שהנהגה החרדית הייתה צריכה לעשות כבר מזמן, זה היא לגלות יוזמה שכל מי שלא לומד, קודם כל, כן, בשלב ראשון, אלא סתם רשום בישיבות, לא יימשך ההסדר הזה של אחיזת עיניים, אלא הם יתגייסו למסגרות נפרדות, חרדיות,
אין כאלה דברים, הצבא לא עשה כאלה דברים, כי עד השישי לאוקטובר הוא אמר אני לא צריך אנשים, מי כמוך יודע, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון.
קודם כל, תתפלא, יש כאלה דברים, אני בעצמי כחבר ועדת...
כן, בסדר, אז עשו, נכון, יש צנחנים ונצח יהודה, אבל במסה...
לא רק, יש היום גם מסלולים, גם בתוך מערכות מודיעין...
לא מתאימים, לא מתאימים, זה מתאים לעשרות, ב-8200, נו, אדם רוצה להישאר חרדי, הוא לא רוצה לבוא לקור היתוך.
יש תוכניות עם חסידות גור אפילו, כן, שמיוחדות. יש היום תוכניות, כשרוצים אפשר לעשות, ומזמן היו צריכים לנקוט ביוזמה הזאת, ולא להביא אותנו לחבר החברתי העצום הזה, ולכן אני חוזר ואומר, ואני פונה פה בכלי תקשורת שלכם, שהוא פונה לציבור חרדי, צריך להבין שמה שהיה לא יוכל להימשך, צריך להגיע לשינוי פה, כי בסופו של דבר אחרת, זה בסוף יתפוצץ לגמרי. כי לא יכול להיות שציבור אחד במדינת ישראל, הוא שולח את הילדים שלו לשרת ולסכן ולמות.
לא כולם מסכנים את חייהם, נכון. שולח את ילדיו לשרת וכל הכבוד הראוי והכל, אבל אין שוויון היום גם בתוך צהל. אז בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאפשר ומקובל שכל אחד צריך לתרום את חלקו לעם ישראל, למדינת ישראל. בא הציבור החרדי ואומר, לומדי התורה תורמים.
לא תוכל להצדיק בשום דרך. אנחנו יכולים להתווכח אם אפשר לשלב לימודי תורה עם שירות בצהל. אני, כמו שאתה יודע, למדתי בישיבה שמוכיחה שאפשר, וגם בן הגדול שלי למד בכזאת ישיבה, ושירת בצהל במקביל ללימוד התורה. אבל
ברגע שיוכיחו לי שטייס יכול להיות גם שנה טנקיסט, אני מקבל.
אבל גם על זה אולי אפשר להתווכח. אין דרך להתווכח, שעל מי שלא יושב ולא לומד תורה, אלא סתם רשום בישיבה רק די שלא יגייסו אותו, זה שטולה לא נכונה. אגב, אומרים את זה היום, גם לא מעט מנהיגים של הציבור החרדי.
חבר הכנסת אלקין, אני לא מתווכח איתך בכלל על זה, אני לא מתווכח. אני בסך הכל מחפש במילים שלך הבנה שהציבור או התפיסת העולם הכללית, שצהל הוא כור היתוך, ושיש בו חיל חינוך, ושהוא מתנהל בצורה...
כבר מזמן אין את התפיסה הזאת. אנחנו מדינה היום שבנויה מציבורים שונים, וצהל לא מנסה לשנות את הציבורים האלה. ושוב, יש מסגרות חרדיות שמשתפות פעולה עם צהל בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות, כולל...
כי מי שזה מתאים לו כבר משתף פעולה, בדיוק, אוקיי, בסדר. על זה אין ויכוח. מי שזה מתאים לו, הצבא הנוכחי, הוא כבר משתף, הוא כבר בפנים. אנחנו מדברים על אלה שזה לא מתאים להם עד היום, ולהם אתה קורא לבוא, והם אומרים לך, אני לא בא כל עוד, וזה קור היתוך ישראלי, אני לא רוצה להיות שם.
זה לא קור היתוך ישראלי, ויש היום מסגרות נפרדות. אם יש מסגרות נפרדות, שאפילו עובדות בשביל צהל, כן, של...
טוב.
של בנות חסידות גור, אז...
לא מכיר, לא יודע. בסדר.
אבל אני מכיר, אני אומר לך, יש, ביקרתי.
חבר הכנסת אלקין, תודה רבה על הדברים כאן, שיהיה בשורות טובות ובהצלחה.
תודה רבה.
להתראות, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
טוב, היינו עם חבר הכנסת אלקין, תקווה חדשה, ועכשיו למחנה הממלכתי. ואיתנו על קו הטלפון השר חילי טרופר, חבר הקבינט, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, מילה אחת לפני התכנסות הקבינט הערב, דובר על הדיון הזה הרבה, גם סוגיית החטופים. הבוקר כבר שמענו מראש הממשלה שצהל נכנס לרפיח, אני מבין שנושא רפיח לא הובא בפניכם.
עוד לא, יש תוכניות לרפיח, עוד לא אושרו בקבינט הרחב, ובטח עוד לא יצאו לביצוע, אבל ברור שנגיע לרפיח, יש על זה הסכמה מקיר לקיר, העיתוי והצורה ייקבעו בהמשך.
כשאנחנו מדברים על עסקה, לפחות כמו שאנחנו שומעים עליה בתקשורת, אם היא תוצג כפי שהיא, אתם כמפלגה, אתה כשר, מרגיש איזה מרחיק לכת?
אני מאוד זהר בדברים האלה. תראה, מה שמדובר כרגע זה הצעה של החמאס. ברור שאל מולה יהיה מסע ומתן, זה לא העמדה שלנו. אני לא יודע להגיד לך האם נגיע למרחב של הסכמה, ואם כן איך זה יראה, אני גם מאוד זהר, אני זוכר שכל דבר שאני אומר פה מיד מתפרש בצד השני כאמירה של חבר קבינט. לכן אני זהיר, אני חושב שיש לנו אחריות וחובה למצות כל סיכוי. אין דבר כזה בכל מחיר. אבל המחויבות שלנו היא למצות כל סיכוי וכל הזדמנות, ולכן אנחנו חושבים שטוב שהמשלחת טיסה לדוחה, ותמצא את ההזדמנות הזו, הלוואי ונצליח.
אוקיי, אני רוצה רגע לעבור לעוד עניינים, כי על הפרק גם חוק הגיוס, אנחנו יודעים ששר הביטחון מעכב כרגע איזושהי הסכמה, או ניסיון להוביל להסכמה של החוק בקרב הקואליציה שאינה כוללת את בני גנץ, והוא אומר, השר בני גנץ, הוא צריך להסכים גם הוא מרכיב עיקרי להסכמה על החוק הזה. אז מה עמדתכם בסוגיית חוק הגיוס?
תראה, קודם כל זה לא חשוב בני גנץ ברמה אישית, חשוב הציבור הישראלי הרחב, ולכן טוב עשה גלן שאמר שלדבר כל כך משמעותי, בתקופה כל כך משמעותית, טוב שתהיה הסכמה רחבה. נראה לי שאתה ואני ניהלנו על זה בעבר שיחות, עוד לפני השבעה באוקטובר, עוד לפני שמחת תורה, זה פצע מדמם ומשמעותי, שמילים יפות לא יכבשו אותו כבר, ועכשיו זה גם מעשי, הרי היום יש... אחי, למשל, הוא כבר במילואים פעם שנייה, מכיוון שחסרים חיילים, הרבה נהרגו, הרבה נפצעו, ויש לנו חזיתות רבות. ולכן עמדתנו כמובן היא שכולם צריכים להיות שותפים בנטל. אנחנו הצגנו תוכנית מזמן, עוד לפני המלחמה, עם פרוץ המלחמה הצגנו את ההתאמות הנדרשות, שבה יש שותפות בנטל. אני לא חושב שיש שוויון מלא. הרי גם תוך החיילים שמשרתים היום אין שוויון מלא. אני חושב שכולם חייבים לקחת חלק בנטל בצורה כזו או אחרת.
כולל נטל אזרחי, כולל נטל של העורף, כולל שירות אזרחי.
זה מגוון, זה עשיר, צריך לתת, ברור שיש עדיפות למי שחייל קרבי בצבא משרת, אז התגמול יהיה יותר משמעותי, אבל גם היום לא כולם חיילים קרביים, צריך להגיד זה בהגינות, ולכן אני אומר, כל אחד צריך לשרת, שירות צבאי, שירות ביטחוני, שירות אזרחי, שירות קהילתי, שירות לאומי, התגמולים יהיו שונים, אבל כולם צריכים להיות חלק מהנתינה, זה נכון תמיד, ובוודאי נכון בתקופה כזו.
זאת עמדתו של השר בני גנץ, כפי שאנחנו יודעים, כי הוא מדבר על גיוס לצה"ל.
לא, לא, הוא הציג, התוכנית, מה שאני מדבר איתך זה כמובן על דעתו, זו תוכנית שאמרנו עליה כבר מזמן, הצגנו אותה כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, עוד לפני המלחמה, זו תפיסתו של בני גנץ, שכולם צריכים להיות שותפים בצורה כזו או אחרת, אגב, לא רק דתיים, חילונים וחרדים, גם יהודים וערבים. אז ברור שצריך לעשות התאמה למסלולים השונים, ואני מבין למה חייל ערבי יותר קשה לשרת בצבא, ואני מבין למה צעיר חרדי צריך את ההתאמות שלו, גם אני איש דתי, אבל אם הוא רוצה...
כלומר, הפער, בוא נקרא לזה כך, בין המפלגות החרדיות לעמדתו של בני גנץ, זה שהעמדה שלכם אומרת שכולם, כולל כולם, לומדי תורה, שאינם לומדי תורה, כולם צריכים לעבור מסלול כזה, ואילו החרדים אומרים, מי שלא לומד מצוין, וזה יהווה אלטרנטיבה, כי יש לחרדים בעיה עם הצבא, אבל אם יהיו מסלולים שיתאימו, אז יש רבים שאינם לומדים וכבר יוכלו להיות שם, ומי שלומד לא נוגעים בו.
אני אגיד שני דברים. גם במתווה שלנו ישרנו את האפשרות לקבוע איזושהי מכסה של לומדי תורה, שצריך לדבר עליה. מי שבאמת למדני מבוקר עד לילה, אנחנו מדינה יהודית, ויש ערך ללימוד תורה שגם אנחנו רואים אותו. אני בא מתפיסה שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת בצבא, ואני מכבד את מי שעמדתו היא אחרת, והגיד בו יומם ולילה כפשוטו. ולכן גם ניתן לזה מענה. אבל אני כן רוצה להגיד לך שאני לא מרגיש אצל החרדים, זה ברור, ובצורה מספיק מובהקת, שכל מי שלא לומד משרת. הרי היום, צריך להגיד את האמת, רבים לא נמצאים בישיבות מבוקר עד לילה. איפה הם?
אני אגיד לך למה אתה לא שומע את זה אצל החרדים. כי האופציה כרגע שמציעים לחרדים, לאלה שאינם לומדים, זה שירות בצהל, ואומר החרדי, נכון, אני לא לומד, צודק, אבל עדיין זה לא אומר שאני רוצה לעבור חיל חינוך ולעבור קור היתוך ולצאת וללכת למקום שלא מתאים לי בכל כך הרבה ניואנסים ודברים שאני לא רוצה להיות שם.
אבי, אבל ברשותך אני חולק עליך. גם בצבא יש שם מסלולים שמותאמים לחרדים. ואם היו באים עוד חרדים, תאמין לי, שהיו מייצרים עוד מסלולים, עשו עכשיו מעבר על כל היחידות בצבא, איפה אפשר, מה אפשר, תאמין לי, יש מקום לאלפים. וגם בשירות האזרחי יש חרדים שעושים, אבל מעטים ואפשר יותר. אני לא מרגיש שבאמת החרדים כל כך רוצים, צבעו על שערי השירות האזרחי, הבקום ולא נתנו להם, או לא התאימו את עצמה, או לא התאימו את המערכות אליהם. לצערי, יש חרדים שכן שותפים בזה, רבים לא שותפים, והכאב הכי גדול, ופה אני חושב שאנחנו מסכימים, זה על מי שלא לומד תורה. נשאר עם המחלוקת על מי שלומד
תורה. לא, זה בסדר, נשאר עם זה מחלוקת, אבל השר טרופר, אתה יודע ואתה מכיר, שאם מחר מדינת ישראל רק מגדירה מחר את איחוד הצלה, את מגן דוד אדום, את זקה, ואני יכול לתת לך עוד שורה ארוכה של עזר מציון וחולי סרטן וכולי, מחר רק אם מגדירה אותם כשירות אזרחי, אתה מקבל מחר בבוקר 20,000 מגויסים על אוטומט, שכבר שם.
יש לי הערכה עצומה למפעלי החסד הענקים של הציבור החרדי. בוא נעשה
אנשים התחייבו לעמוד במשמרות, לבוא בשעות, לתת שירות.
גם זה צריך להיות רמה לגמרי.
לא, ברור, גם בסדר.
גם אני והילדים שלי וכולנו מתנדבים. זה מבורך. אבל אם משרתים, שירות זה משהו אחר. בתקופה ממושכת, שיש שנה, שנתיים ושלוש, שעות ארוכות, יש סטנדרטים, זה לא איש אשר ידבנו
לי. לא, זה ברור, זה ברור.
זה נחמד על ידעת חסד עד התנדבות.
כן, אני מבין, אני מביא את זה כדוגמה, כפלטפורמה שאפשר לשבת עליה, כלומר, ברור שיהיו הקריטריונים, הגדרות, אדם יצטרך לעמוד במחויבויות.
אני לא מרגיש, לפחות להתתה, שבאמת יש תנועה מספיק משמעותית למקום הזה. הלוואי, הלוואי ותהיה, אבל בעיניי, שירות הוא שירות והתנדבות זה התנדבות. את הבת שלי שהתגייסה לפני שבוע, אף אחד לא שאל אם היא בא לה או לא בא לה. עושים את זה. וכשאני שירתי בצבא, לא שאלו אותי אם בא לי, אם התנדבתי, ותאמין לי, התנדבתי לא מעט, אמרו לי, התנדבת לא צריך. גם וגם. אז מי שמתנדב, מקסים, מעולה, באמת, הכרת תודה מפה ועד עולם.
אוקיי.
אבל שירות הוא שירות, וכולם צריכים להיות חלק ממנו, ואם רוצים לדבר על איזושהי מכסה של עילויים ולמדנים, מדבר עליה.
טוב, אני לא יודע אם באמת זה נושא תודה, הציבור החרדי בכלל ייפתח לעסוק בכלל במסע ומתן של מכסה של לומדי תורה, מי קובע מי, מה, איך, לומד תורה זה לומד תורה, אתה יודע, גם אם הוא לא מקבל 100 בסוף במבחן, אבל הוא יושב בבית המדרש מבוקר ועד ערב, הוא לומד תורה, זה בהגדרה.
אבי, יש 12 או 13 אלף חרדים במחזור. שכבת גיל. כמה מתוכם מבוקר לילה למצאים, עזוב, קיבלו 100, לומדים.
בגיל 18?
18 עד 26, לא משנה.
לא, 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 זה בטח שזה משנה. בגיל 26 זה הרבה פחות. בגיל 18 זה הרוב המכריע.
כן, בגיל 18.
בגיל 18, הבן שלי בישיבה, ודאי, מגיע לישיבה קטנה, עובר לישיבה גדולה, זה גיל 18, כולם נמצאים בבית המדרש. אני לא רואה את הבן שלי שלושה שבועות.
ודאי, גילאים של קרבי, בארבע שנים האלה. האם באמת רובם, כן, אם אני אעשה חשבון גס, יש פה בערך 50 אלף איש בשכבות האלה.
חד משמעית.
האם רובם באמת לומדים בוקר עד ערב?
חד משמעית, יש ביקורות של משרד הדתות, יש ביקורות בישיבה, ראשי ישיבות לא מחזיקים בתלנים.
אני לא שם סימן שאלה על זה שיש הרבה שלומדים, אבל אני שם סימן שאלה על זה שכולם.
אז אולי יש בינינו, אולי יש בעיית היכרות, אולי יש פה פשוט בעיית היכרות. אולי אני גם יכול לטעון מחר שלא באמת כל הטייסים קשירים לטייס. ואז נתחיל להתווכח, אולי לא כל הטנקיסטים באמת מתאימים, באמת כולם בטנקים? אני לא מאמין. אתה יודע, אז פתחנו את הדיון.
לא, אם הוא לא ישרת בטנק, אתה רואה, חושב שהוא לא מתאים, הוא ישרת במקום אחר.
אבל זה בדיוק מה שקורה בישיבה.
כולם משרתים.
אבל בישיבה, ראש ישיבה שרוצה ישיבה איכותית, לא מחזיק בתלנים, הוא אומר לו, אדוני, זאת הדלת, אתה מוזמן. לא פה.
לא כל הישיבות הן איכותיות.
אין בעיה.
אני לא מדבר איתך על מירו, על פונוביץ' או על חבר.
לא, אני גם לא מדבר עליהם, זה ודאי, אני מדבר גם על הישיבות הבינוניות ומטה.
שעשרות אלפים, אגב אני גר קרוב לירושלים, גדלתי בירושלים, רבים מהם אני יכול לפגוש בערבים, יש סימני שאלה גדולים.
הכל בסדר, אני טוען, חבר הכנסת טרופר, אני טוען משהו מאוד פשוט, שאדם חרדי, אני עוד לא נכנס לקטע לומד, לא לומד, אדם חרדי שומר תורה ומצוות, אין מקומו במסגרות צהל למיניהם, כי הצבא הוא קור היתוך, הוא לא מתאים בכל כך הרבה ניואנסים, הוא לא מתאים בכל כך הרבה הברז, הוא פשוט לא מתאים. זה לא מתחיל להיות מתאים. עכשיו, זה לא משנה אם הצבא יפתח עוד מסלול כזה, מסלול אחר. המושג הזה שנקרא צהל, והמושג של שמירת תורה ומצוות, לא הולכים ביחד. תמצא כאלה שכן, אין בעיה. אני כחרדי אומר לך, לא מתאים. זה בדיוק הסיפור, ועל זה אנחנו יכולים עוד להמשיך להתווכח כמה שיותר, אבל זה הפערים בינינו. אז אני בא ואומר, אם אנחנו מגיעים להבנה, שלומדי התורה נשארים לומדי תורה באשר הם, כל מי שלומד, לומד, לא נוגעים בו. אי אפשר לקבוע מי עילוי, מי לא עילוי. לומדים, לומדים. ומי שלא לומד ורוצה להישאר חרדי, ותינתן לו מסגרת להישאר כחרדי, וסליחה שאני ככה נועם, אז בוא נדבר על זה. אבל אין כרגע, זה לא ריאלי. אין דבר כזה, לא קיים.
שלא רואים את זה ככה, זה בסדר. יש כאלה שאומרים, טייס צריך להיות 5 שנים רק בטייס. אי אפשר לגנוב אותו שנה לחיל רפואה.
הוא צריך להתמקצע, זה התחום, פה הוא נמצא, וכאן הוא... אתה יודע, זה לכל, זה ויכוח אידיאולוגי שאני לא רוצה לעסוק בו עכשיו, שאנחנו מדברים על חוק פרקטי, ריאלי. אגב, למה הוא לא עבר בממשלה הקודמת?
כי, הוא התחיל להתקדם, הוא עבר בקריאה ראשונה, הממשלה נפלה מוקדם. לנו כמה זה היה נושא סופר חשוב, אם זה היה רק תלוי בנו, היינו מקדמים זה אפילו מהר יותר. אבל הממשלה הזו לא החזיקה מספיק ימים, אז אני מקווה שתיקוני פה בהמשך.
טוב, מילה אחרונה לסיום, מילה פוליטית. הסיפור עם גדעון סער, איך אתם עם זה?
איך סליחה?
איך אתם עם הסיפור של גדעון סער?
שמע, אני מכבד את גדעון סער. אני חושב אחרת ממנו, בוודאי בזמן מלחמה. בזמן מלחמה אני לא עוסק בייחודים, בפיצולים ובפוליטיקה. יש מלחמה, כולנו מתחת לאלונקה. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים. אני מקווה שכל אחד יעשה את חלקו.
חבר הקבינט חילי טרופר, השר חילי טרופר, תודה רבה לך על השיחה כאן.
תודה לך,
ובשורות טובות.
תודה ובשורות טובות.
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לתורה שלא משתכחת ולא תשתכח מישראל, ומגיל אפס, ממש ממש מגיל שתינוק ככה מתחיל לעמוד על דעתו, הוא כבר נכנס לתוך המסלול שבו הוא לומד להכיר את בוראו ואת התורה, וזה דרך ההנהגה, דרך ההנהגה מסורה מדור דור. אלו גדולי הדורות שהקדוש ברוך הוא שוטל בכל דור ודור את הצדיקים, ומנהיגי אותו הדור, ולמה? כדי שכל אחד בזמננו יוכל לתפוס מושגים שהם בני זמננו. אם גדולי הדור היו חלילה מסתיימים לפני 400 שנה, אז היינו אומרים, אנחנו רחוקים משם, אז היה לפני 400 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא שוטל צדיקים בכל דור ודור, כדי לומר שגם בתשפ"ד ד' ממש עכשיו, יש מישהו שמתנהל כך, שעמל בתורה בצורה כזאת וכזאת. עכשיו יש פרויקט מעניין חדש שמנסה להמחיש את זה
לילדי ישראל בדרך מוחשית עם שאלות ותשובות, איך מתנהלים גדולי ישראל, איך התנהלו גדולי הדור האחרון והדור שלנו. שלום לרב יהודה פולישוק.
שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
מנכ"ל ללמדם, נכון כך זה נקרא?
למדם.
למדם, אוקיי.
כן.
אז הנה, איך מצליחים להנחיל את זה לתינוקות של בית רבן, שנקיים מכל אינטרנט ולא יודע, כל מיני רשתות ודברים כאלה, ובכל זאת להמחיש להם כעת חיה בצורה מוחשית, מה זה מושגים של גדולי ישראל?
אז אני אגיד לך אבי ככה, אנחנו בלמדם, זה למעשה אחד המיזמים הכי מרגשים שיצא לי לעשות בשנים האחרונות. מדובר בעצם בפלטפורמה דיגיטלית קשרה שנועדה בעצם לעזור להורים להתמודד עם האתגר הכי גדול שיש לנו כהורים, שזה לעזור להורים לגרום לילדים להצליח בלימודים. עכשיו אתה יודע שהתקופה של היום שונה מאוד מהתקופה שאנחנו גדלנו בה, אנחנו מדברים על תקופה של הורים לחוצים, עסוקים, אמהות עובדות, הלחץ על הילדים הוא גדול מאוד, וההורים לפעמים עומדים נבוכים מול הצורך שלהם לסייע לילדים להצליח בלימודים, וכאן בעצם אנחנו נכנסנו עם למדם, שזה בעצם פלטפורמה עם אלפי שיעורים קצרים, מה שבשיעור יכול לעבור בשעה או ב-45 דקות, אנחנו מקצרים את זה לילדים לסדר גודל של 12 עד 15 דקות, ובעצם זה נותן לילדים כלי לגרום לתחושת הצלחה. אבל אז הבנו שבעצם זה לא מספיק. יש המון המון שאלות שאנחנו כל הזמן מקבלים, עשרות שיחות שנעשות ביום של היועצים והיועצות החינוכיות שלנו, ואנחנו מבינים שיש כאן צורך גדול של הורים להבין איך בדור שלנו, יש פחד מאוד גדול כמובן מנשירה, והמון המון איומים שיש בנושא החינוך, ועלה בדעתנו בעצם ללכת ולהעלות את זה ללמעלה. פנינו לגדולי הדור, בנים של גדולי הדור, כדי להבין איך זה היה נראה אצלם בתוך הבית, איך התחנכו בבתיהם של גדולי ישראל. הערב הזה אנחנו עושים מפגש הדרכה להורים, שבו אנחנו בעצם, אני שואל שאלות חינוכיות את הגאון הרבי יצחק שאול קניבסקי שליטה, הבן של שר התורה רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולמדתי שם דברים מרתקים, שאיך בעצם הם גדולי ישראל, איך הם חינכו,
איך הם ניהלו בית,
איך הם ניהלו בית, איך הם התמודדו עם ילדים שלא בהכרח גדלו עם חשק ללימוד, והדברים שאנחנו שמענו בעצם אפשר פשוט להבין. הרי אתה יודע, כולנו רוצים בסוף לגדל את הילדים שלנו בצלמה ודמותם של גדולי ישראל, וההזדמנות שאנחנו נותנים להורים הערב זה בעצם להיכנס ולהציץ פנימה וללמוד מדרכם של גדולי הדור.
אז בעצם זה קודם כל, אני מבין, מיועד להורים, לא לילדים. אז זה ככה לתקן את ההבנה של הסיפור הזה, לתת להורים כלים ללמוד מהורים אחרים שהם גדולי הדור כהורים, על הרבה מאוד התנהלות. אני מבין שאפשר לעשות זאת באמצעות טלפון, נכון? מחייגים, שומעים את המסע ומתן, את השאלות והתשובות האלה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אם אפשר, אני יכול לתת גם את המספר טלפון, כן, זה מתחיל נשמח. ממש בעוד דקות ספורות, 03-978-6688. אנחנו בעזרת השם בעוד דקות ספורות מתחילים את השיחה הזאת, ואני יכול להבטיח שאני בכל אופן, מההתרגשות שלי, יצאתי הורי אחר מהשיחה הזאת, כשהבנתי איך באמת אפשר לגדל ילדים.
03-978-6688. אוקיי, 03-978-6688, מתחיל בעוד דקות, וכל פעם אני מבין, משוחחים עם אחד מבניו של גדול אחר בישראל, הרב יהודה פולישוק, מנכ"ל למדם, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב, אנחנו כאן מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, כמובן אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות לשעה נוספת, שבה אולי נשמע כבר עדכונים ראשונים מכינוס הקבינט שהחל לפני כחצי שעה, ונדבר גם לקראת חג הפורים על עמדתם של עוד ועוד מגדולי ישראל שאומרים להמעיט במשהו את החגיגות הקרבות עלינו בחג הפורים. נדבר קצת על הטאטים, תלמידי הישיבות השנה בצל המלחמה, חלק משנים את הגישה במצווה הגדולה של איסוף צדקה לטאטים של הישיבות, איך נעשות את זה יותר נכון, פחות נכון, ועוד עניינים. המהדורה המרכזית בקולך, היא עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי פנחס בינדר,
פרסומות, חדשות ושווים.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.